פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והפעם אנחנו רוצים לדבר על מלחמת אוקראינה, הפלישה של רוסיה לאוקראינה, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור רומן ברונפמן.
שלום.
לשעבר חבר כנסת, כמובן, מי שמכיר אותך. כן. אתה נולדת באוקראינה.
נולדתי באוקראינה, כן. אוקראינה, אוקראינה מערבית, שהייתה פעם אוסטרו-הונגריה, אחר כך רומניה, אחר כך ברית המועצות, היום זה אוקראינה עצמאית, אבל כן, זה עדיין אותה מדינה, אותה שפה.
איך באמת הרגשת עם הפלישה הזאת? זה היה צפוי? התחושות?
לא, לא היה צפוי. אני הייתי במיעוט של הפרשנים שעוסקים בתחום, חשבתי שפוטין לא יעז לפתוח במלחמה כוללת אמיתית. זאת אומרת, בניגוד לדעה של מודיעין האמריקאי, וגם המודיעין השוודי ונורווגי ואירופאי בכלל, כי חשבתי שיש עוד איזשהו מעצורים של היגיון.
כן.
התברר שאין.
כן, הגישה הזאת שלך לא הייתה שונה מגישה של כמה מהקברניטים כאן בישראל גם, עם ליברמן ואחרים.
מלל ישראלי הוא חשב כך.
כן, כן, וזה באמת מעניין, תכף נגיע לדברים האלה, אבל אתה יודע, ככל שעוברים ונוקפים הימים, אתמול זלנסקי אומר ל-ABC פתאום, כבר נאטו לא מעניינת אותי. זאת אומרת, אולי זלנסקי בדיעבד עשה פה טעות אסטרטגית קשה, שבעצם העניין הזה של ההצטרפות לנאטו זה מה שהעיר את הדוב הרוסי, את פוטין.
זה כן ולא. אני לא חושב שנאטו זה באמת מה שעמד מאחורי ההחלטה. עבדו הרבה מאוד דברים. הדבר הראשון, ולדעתי הכי עיקרי, אם אנחנו מנתחים את האופי של פוטין, זה מהפכת 2014, שאוקראינה בזמן אולימפיאדת סוצ'י, שזה היה הבייבי האישי שלו, העזה להסב את תשומת הלב הציבורי ממשחקים אולימפיים ברוסיה, אלא מהפכת מיידן, ולא רק להצליח במהפכה, אלא גם לסלק את הבובה שלו, הנשיא ינוקוביץ', ולבחור במה שהוא לא רצה שהוא יבקרו, בדרך הדמוקרטיות. כן. זאת אומרת, הנאטו והייחוד האירופי זה כבר, הייתי אומר, תופעות לוואי.
כן.
לבחירה האוקראינית, להתנתק מברית המועצות.
זאת הסיבה אולי.
כן, כן, כן. להתנתק מהמורשת הסובייטית וללכת לדרך החופשית.
כן, עכשיו.
אבל כן, בוודאי שנאטו יכול להיות, כן, שיחות, כן, שיחות, לא שיחות, אנחנו כבר פוסט מורטום. זאת אומרת, זה כבר, הסיבות האלה כבר לא רלוונטיות. מה שרלוונטי זה הפלישה, המלחמה הברוטלית, שלהערכתי היום התוודעתי לעוד פעם מה שאני אמרתי לפני כמה ימים, שהמכה הזאת תחריב את שתי המדינות. פוטין לא מעניש את אוקראינה בלבד, הוא גם בסופו של דבר מעניש את המועצמו שלו ומחריב את רוסיה.
כן, מחריב את רוסיה, אבל אולי בשלב הראשון לא מחריב את השליטה שלו, את השלטון שלו, את עצמו. זאת אומרת, הוא עדיין עושה רושם שיש לו המון כוח והוא שולט, ואנחנו רואים אלפים, אם לא עשרות אלפים, שמפגינים וחלקם נכלאים בתוך רוסיה.
בתוך רוסיה עצמה.
כן. עכשיו, השאלה היא באמת, העניין הזה של פוטין, הוא טיפח כל הזמן גם מעבר לזה, אם אנחנו מדברים באופן אולי יותר רחב, את החזון הזה של ברית המועצות בכלל. זאת אומרת, הוא, יש לו שאיפה לחבק במרכאות מחדש את, לא רק את אוקראינה, את המדינות הבלטיות.
אתמול פעם ראשונה ראינו על המכוניות הצבאיות הרוסיות דגל ברית המועצות. זה משהו לגמרי חדש.
כן.
לדעתי עוד לא פורסם ברחבה, אבל כן, הדגל האדום, כפי שאתה זוכר, הוא היה לשיירה אחת של מכוניות שנכנסות לאוקראינה.
כן.
אני לא חושב שהוא רוצה להחזיר את ברית המועצות, הוא רוצה להחזיר את השליטה האימפריאלית על המדינות כביכול עצמאיות. תראה מה הוא ניסה לעשות בקזחסטן. על ניסיון המהפכה הוא נכנס, אבל הסין אמרה לו צבע כשהחוצה, ותוך 48 שעות הוא התקפל וחזר. את בלרוס הוא כבש בסופו של דבר. היום בלרוס כבר איבדה את עצמה.
לגמרי.
ואז נשארת אוקראינה, מדינה גדולה, עם היסטוריה מפוארת, שהוקמה עוד לפני רוסיה.
הייתה אולי השורשים של רוסיה.
השורשים של רוסיה. רוסיה באה מקייב. קייב היא האם, מה שנקרא, של הערים הרוסיות.
כן.
אבל מדינה עצמאית, תרבותית, גדולה, עשירה, יושבת על צומת דרכים מאוד חשובה, החל מדרך משי ועד היום הגיאופוליטיקה וגיאוגרפיה שלה מאוד חשובות, והוא פשוט רוצה לשלוט גם זה.
כן.
באמצעות משילות אחרת. הרי הוא אמר, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להחליף משילות, והוא רוצה לנקות את האוקראינה מהנשק ומהנאציזם. זאת אומרת, בדיוק הפוך מה שאנחנו חושבים.
כן, נאציזם שאנחנו חושבים על נשיא יהודי. עכשיו, בכל זאת, היו דיבורים על זה שאמרו לא מעטים במערב, דוחות של ארצות הברית, קונדוליזה רייס ואחרים, פוטין לא יציב. אתה מכירותך את רוסיה, את התחום הזה ואת אוקראינה, פוטין לא יציב או שהוא יודע מה הוא רוצה?
שלטונית הוא יציב מאוד.
לא, אני מדבר לא יציב נפשית.
נפשית.
אנחנו לא פסיכיאטרים, אבל...
אנחנו לא יודעים, אבל מה שכן אפשר להגיד, שיש דיווחים מקרמלין, שבזמן האחרון, במיוחד לקראת הפלישה ובמהלך הפלישה, הוא מראה סימנים של יציבות. התקפות זעם, צרחות, כללות, מה שאנחנו לא רואים כמובן במסכי הטלוויזיה, אבל מבפנים מספרים על זה שהמצבי רוח שלו מאוד השתנו. אני חושב שהוא בכלל השתנה בשנתיים האחרונות באופן חד. אני חושב שזה גם קשור לקורונה, להתבודדות שלו. פעם הוא היה עוד איכשהו, אתה יודע, דיקטטור, הוא מונרך אבסולוטי גם לפני 10 שנים וגם היום, אבל היום זה מונרך אבסולוטי שעומד לבד. זאת אומרת, אין לו שום מעטפת אנושית שהוא עובד איתם באופן גלוי וקרוב, אולי פרט לשר ההגנה.
כן.
אבל כל שאר פשוט מתרחקים ממנו, והוא לבד בקבלת החלטות. זה דבר הכי חשוב.
וזה מעניין, מפני שאולי...
אפילו אם אתה תשווה שנייה את סין ורוסיה, שהן די דומות מבחינת השלטון והדרך שהם בחרו בין סוציאליזם לקפיטליזם, בסין יש איזשהו תהליך קבלת החלטות קולקטיבי. למראית עין, אבל יש.
כן, שזה עדיין מדינה טוטליטרית.
שם אין כלום. זאת אומרת, הוא מקבל החלטות לבד, הוא יושב בפיק הזה של הפירמידה שהוא בנה במשך 22 שנה, ומקבל החלטות.
וזה אולי מסביר את השימוש המהיר מאוד שלו במילים, במושגים האלה של נשק גרעיני, הרתעה.
כן, זה איום אמיתי. אף פעם לא שמענו, אף בן
מצמרר, כן.
שעמד בראש הפירמידה הסובייטית, והרוסית, שימוש בנשק אסטרטגי, התכוננות, כוננות, כל מיני מילים שמרמזות, אם לא תתנהגו יפה, אני פשוט
כן.
אפיל אליכם את ה...
זה מדהים. עכשיו, המערב, רומן ברונפמן, איך אתה רואה את ההתמודדות של המערב מול פוטין? הרי אנחנו, לימדו אותנו כל הזמן, ולמדנו וקראנו וחקרנו על זה, שהלקח הגדול של מלחמת העולם השנייה זה לא להיכנע לתוקפן, לא לנקוט במדיניות של פייסנות, אנחנו מכירים את התמונות של צ'מברליין וכו', והנה, סכם מינכן, והנה, המערב נוקט בסנקציות, אבל לא מאיים בכוח. אולי, אני לא יודע, אם המערב היה מאיים בכוח, ולמשל מזרים כוחות, למרות הסכנה העצומה ממלחמת עולם, אולי זה היה מרתיע אותו.
לא, אני חושב שדווקא המערב, ובראשה ארצות הברית, מתנהגים באופן אחראי מאוד. יותר לעצמך מצב שהם באמת שולחים מטוסים, או פותחים חזית, או שולחים חיילים. זה הזמנה למלחמת העולם השלישית. זאת אומרת, זה לתת לו טריגר והצדקה להפעיל את המערכת האסטרטגית ולהפעיל פצצה אחת או שתיים, וזה כן. מספיק כדי כל כדור הארץ יתפוצץ. לכן אני חושב שהבחירה בללכת בדרך הכלכלית ולהטיל סנקציות, אני חושב שסנקציות היו צריכים להטיל מוקדם יותר. זה נכון. ללא ספק.
עוד לפני הפלישה אולי.
עוד לפני הפלישה. להטיל סנקציות כאלה שהם יבינו שזה לא יעבור.
כן.
זאת אומרת, השבוע הזה של המתנה והתלבטות, אבל אני חייב להגיד לכם, המערב, אנחנו פועלים את זה בצורה אחרת. יש לנו התייעצות ודרך קבלת החלטות.
נכון.
ופרלמנטים, ויועצים משפטיים, ובתי משפט. זאת אומרת,
דמוקרטיה, דמוקרטיה וליברליזם, אבל אנחנו פועלים יד קשורה מאחור.
אבל על זה אנחנו משלמים מחיר של ביטחון, הביטחון האזרחי. שם אין שום החלטות. זאת אומרת, הוא החליט למחרת זה בוצע.
כן.
אז לכן אי אפשר להשוות את התהליך. תהליך אולי איתי, אבל נכון, היום, אחרוני החברות הגלובליות עזבו את רוסיה, גם של, גם מקדונלדס וגם קוקה קולה, זאת אומרת כל הענקיים האלה שמבחינתם
והסנקציה האחרונה
מבחינתם שוק של 140 מיליון דולר 140 מיליון איש
אתה מדבר על
140 מיליון איש, אבל הם עזבו תחת לחץ, לחץ בצדק של אזרחים, של מדינות ושל הציבור לעזוב, ומקווים שהלחץ הזה הכלכלי על מקבלי החלטות, על הפירמידה של פוטין, על האוליגרכים, שהם ראשונים לספוג את זה. בסופו של דבר תביא...
זהו, השאלה אם הלחץ הזה יביא לתוצאות. עכשיו הייתה בימים האלה סנקציה מאוד משמעותית של ארצות הברית מבחינת הנפט והגז, שזה באמת סנקציה חזקה מאוד. אבל שאלה אם זה ידחק אותו לפינה וישנה משהו, או שזה בעצם יביא אותו לפעול ביתר תקיפות, אתה יודע?
אני חושב שזה לא יפעיל אותו, לא יגרום לו להפעיל נשק יום הדין. זה ילחיץ אותו וזה יראה לו שהדברים צריכים להשתנות, אבל לא יהיה טריגר להפעיל את
לשם זה מכוון, אתה אומר.
לשם זה מכוון, זה מכוון להבנה ולא ללחיצה.
מעניין מאוד.
ועוד משפט. המבצע, המלחמה שהוא התחיל, הפלישה, היא לא מצליחה לו.
כן, אנחנו רואים...
ההתנגדות האוקראינית, העזה, הלחימה על הבית, בסופו של דבר גוברים על הכוחות שלו, ואני חייב להגיד לך שכוחות לא מיומנים, אנחנו רואים בשטח.
כן, היה נדמה שהם התמוטטו כמו מגדל קלפים.
לא, ממש לא מיומן, הספקה לא קיימת, אין מזון, אין חלקי חילוף, אין טכניקה אמיתית, זה הכל כזה תחושה של מתמוטט מבפנים. וזה כנראה המסקנה הראשונה שמקבלים אנשי צבא בקרמלין. זאת אומרת, הבליץ לא קרה, גם מלחמה מהירה לא קרה, והם יכולים להביא לעצמם סוג של בוץ לבנון.
כן, ראינו את הלוגיסטיקה, כשלים בלוגיסטיקה, כן. אבל מה אתה אומר עכשיו שהם נמצאים ממש לא בפעתי קייב, אלא בשערי קייב? ממש, כן, ממש.
הם נמצאים
בטבע. מה הולך להיות לדעתך?
אני לא יודע להגיד לך, אף אחד לא יודע להגיד לך. אף אחד לא יכול להגיד לך. אני טעיתי בהערכה שהוא לא ייכנס בכוחות כאלה קרקעיים. אני לא יודע מה יהיה, אבל אני יכול להגיד לך שהצבא אוקראיני נותן פייט מצוין, ובינתיים גם חלקים, לא הכל, אבל חלקים של השטחים שנכבשו שוחררו שוב, ואני מקווה שעכשיו, דרך אגב, יש כבר עזרה צבאית כזאת לא רשמית במדינות מערב.
יש סיכוי למסע ומתן, או שזה דיבורים באלמה?
אני אגיד לך, חייבים, אני זוכר את הביטוי של רבין זכרונו לברכה, שאמר צריכים להילחם בטרוריזם
כאילו
אין מסע ומתן, וצריכים לנהל מסע ומתן כאילו אין טרוריזם. אז אני חושב שזה הפורמולה הנכונה. אני בירכתי את בנט על זה שהוא נסע למוסקבה, ואני בירכתי אותו על זה שהוא מנסה. הימים האחרונים הוא קצת התבלבל, באמת חוסר ניסיון מדיני נותן את אותיו.
למה הוא התבלבל?
כי הוא חושב שזלנסקי צריך לוותר. זאת אומרת, אתה יכול לשאוף לתוך עצמך, אתה יכול לדבר עם זלנסקי, אתה לא יכול באופן פומבי ללחוץ על נשיא מדינה סוברנית שהיא תחת התקפה.
כן.
אז לכן, בוא נראה. כן, אבל אני חושב שכן, הערוצים, לא משנה של מי ולא משנה של כמה, חייבים להתקיים.
כן, עכשיו יש שיחה עוד מעט הולכת להיות שיחה בין שרי החוץ, שזה העלת הדרג.
בטורקיה בכלל.
כן, כן. עכשיו, דיברת, הזכרת את בנט, אז באמת בוא נדבר על המדיניות הישראלית מול המשבר הזה. מצד אחד, אנחנו דמוקרטיה, אנחנו רובנו מחשיבים את עצמנו כליברלים שחיים בעולם נאור, ומזדהים כמובן עם אוקראינה, עוזרים הומניטרית, אבל לא כל כך מגנים את רוסיה, הולכים על קצות האצבעות, כי יש לנו את סוריה בגבול. איך אתה רואה את המדיניות הישראלית?
בוא נתחיל קודם כל מהעובדות בשטח. 76% מהישראלים תומכים באוקראינה.
כן, לא מפתיע. כן.
לא מפתיע, אבל אותי זה הפתיע, כי זה באמת שיעור גבוה מאוד.
כן.
אז הממשלה שהיא קשובה לאזרחים, צריכה להבין את מי היא משרתת, ואת מי היא מייצגת, אם אנחנו באמת דמוקרטיה. זאת אומרת, צריכים ללכת בכל זאת. ולענות על הצרכים והדרישות והאמוציות של האזרחים.
כן, אז מה, תספק להם כסדות? תספק להם אפודי מגן?
כן, בוודאי. יש כלל של הספקות נשק ומכירת נשק בזמן הלחימה. הגנתי כן, התקפתי לא. כסדות, אפילו כיפת ברזל שאוקראינים כל כך ביקשו. זה הגנה. זה אמצעי הגנה. ומקובל במדיניות הבינלאומית, גם בזמן המלחמה, לספק הגנה לאזרחים. אז לכן יכולנו לעשות את זה. עכשיו, זה שפוטין נמצא בסוריה, אנחנו יודעים, וזה שאנחנו מסתדרים מצוין עם הנוכחות שלו, אנחנו גם. אם היינו עושים דברים בקטנה, לא היה משפיע על שום דבר. אבל, ופה צריכים גם לסייג את זה, פתחנו ערוץ של תיווך. אז יכול להיות שבדיעבד זה שלא עשינו שום דבר, נתן את האפשרות הזאת להיכנס בתור סוג של מתווך, או לפחות מודרייטר בין הצדדים, שיוכלו גם לדבר ולא רק לראות.
לקראת סיום, דוקטור רומן ברונפמן, עוד שאלה אחת על המראות הלא כל כך נעימים של האוקראינים שמבקשים להיכנס לארץ.
פה אין מחילה. באמת אני חייב להגיד לכם, מי שעומד במשרד הפנים זה פשוט בן אדם ללא לב. אין מחילה.
אל שקט.
אל שקט. שרת הפנים היא פשוט מתחת לכל ביקורת. ולא עניין של מוסר יהודי. גם מוסר יהודי הוא בסופו של דבר לפתוח בעת מצוקה דלת למצוקה.
כן.
ולכן אני חושב שההגבלה הזאת של 10,000 שקל, למי יש 10,000 שקל?
כן.
מהעולים החדשים.
כן, ועוד מי שבא כפליט, כן.
ועוד על, כולל תינוקות וכל זה, וזה בזמן מלחמה הפליט שיצא מכלום.
כן, אבל מן העבר השני אומרים לך, תקשיב, אנחנו יכולים לקבל 20,000, 25,000, אוקיי, אבל יש לנו בעיה דמוגרפית, אנחנו לא יכולים לקבל 200,000.
אבל הם לא אזרחים, הם אפילו לא תושבים, הם לא תושבי קבע, ואתה לא נותן להם כן, כלום. כן. אתה נותן להם בעצם מחסה זמני, לברוח מהמלחמה. כן. אז אני חושב שהיינו צריכים לפתוח את השערים. מי שהגיע, אנחנו לא חזית ראשונה. כן. יש את רומניה ופולין וסלובקיה והונגריה, כל מי שנמצא בגבול, כן, מקבלים פולין מיליון, והמדינות אחרות 200-300 אלף איש. אז את מדברת על מכסה של 5,000 איש.
כן.
זה בושה.
כן, זה בהחלט מצער.
וזה מצער אותנו כמדינה חסרת מחילה. פשוט ככה.
חבל מאוד. טוב, אנחנו מקווים שכל המשבר הזה ייגמר בהקדם. דוקטור רומן ברונפמן, תודה רבה.
תודה לכם.